שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו היום נלמד בענייני המלחמה. המלחמה היא נושא הגותי, מלבד הצבאות שלה, אבל נושא שהגו בו רבים. אבל מעניין שדווקא ביהדות, אף על פי שיש לנו מקורות הדנים במהותה של המלחמה, גם בתנ"ך וגם בתורה שבעל פה, בסופו של דבר הגות בסיסית, מהותית, כמעט ולא מצאנו, כנראה משום שהנושא של המלחמה איננו מרכזי בהכרה היהודית. כלומר, אף על פי שהיהדות מדברת על מלחמות, מלחמת מצווה, מלחמת הרשות, מלחמות אסורות, מלחמות רשעים וכדומה, שאלת האלימות, אבל בסופו של דבר, בצורה של חשיבה מסודרת, אפשר לומר שכמעט ולא מצאנו משהו מסודר, כי אם אצל שניים מגדולי ישראל, הרמב״ם, בהלכות מלכים ומלחמותיהם, והרב קוק בספרו אורות. אלה הם שני הטקסטים המרכזיים. אפשר גם לומר שבמשך הדורות הרבים של גלות, זה לא היה כל כך רלוונטי עבור היהדות לעסוק בענייני מלחמות, כיוון שזה לא היה מעשי. אבל בימינו, שחזרנו לחיים מדיניים ולמלחמות, אז ברור שההגות, גם ההלכתית וגם ההגותית, הולכת ומתרחבת בנושא הזה. דבר אחד שצריך לשים לב, והוא העובדה שיש תמיד מלחמות. כלומר, מאז ראשית ההיסטוריה, כלומר, מאז שאנחנו יודעים משהו, מאז שיש לנו תיעוד כלשהו על ההיסטוריה, אנחנו יודעים שיש בעולם מלחמות, ואפילו בשעה זו שאנחנו מדברים, באופן כללי יש כ-20 עד 30 מלחמות שמתנהלות בשעה זו ממש. בעולם. והשאלה היא מדוע יש מלחמות? כי המלחמה מהווה באמת קושיה עצומה. הלא, אנחנו יודעים שהעולם, שנזר הבריאה הוא האדם. אין דבר יותר נעלה במציאות, ככה אנחנו לפחות מתפתים לחשוב, ולפעמים גם, ייתכן גם שאנחנו צודקים במידת מה, מאשר האדם. כלומר, האדם, היצור הנעלה מכל היצורים. והוא היחיד שעסוק יומם ולילה או בהריגת בני מינו או בתכנון הריגת בני מינו, והדבר הזה הוא באמת תמוע. אפילו אצל הזאבים לא מצאנו דברים כאלה. לפעמים, אני יודע, בתקופת היחום, אז יש מלחמות על איזה נקבה וכדומה, אבל שזה יהיה העיסוק המתמיד והקבוע של הזאבים, לא מצאנו. הזאבים מעדיפים לטרוף את כיפה אדומה וכדומה, אבל לא זאבים אחרים. ויש מקום אולי לחשוב שבעצם זה רק אשמתם של מספר מנהיגים פוליטיקאים מושחתים. שהרי אם אנחנו נעשה סקר בינלאומי ואנחנו נשאל כל אדם על פני כדור הארץ, האם אתה אוהב יותר מלחמה או שלום? אני מוכן להתערב שקרוב ל-95% מהנשאלים יגידו שמעדיפים שלום על פני מלחמה. והנה, אנחנו רואים שזה, ואז יוצא ש... אז מה קרה? אז יש כמה מנהיגים שמביאים את בני האדם להילחם. אבל אם זה היה נכון, זה לא היה כל כך מסובך שהרוב המוחץ של בני האדם יהרוג את השכבה הפוליטית המרושעת ויפטר מהם, ואז יהיה שלום עולמי. אלא כנראה שיש פה משהו אחר, כנראה שזה לא כל כך פשוט הסיפור הזה, כי אנחנו רואים לא רק שיש או מלחמות או הכנת המלחמה, גם לפעמים יש תקופות של שלום בגלל שמתאוששים מהמלחמה הקודמת. כך שבסופו של דבר ספרי ההיסטוריה הם ספרי רשימת המלחמות של בני האדם. וכנראה אם כן שהמלחמה היא משהו מהותי בנפש האדם. עד כדי כך שהרקליטס, החשוך כפי שקוראים לו, הרקליטס אמר שתמיד היו מלחמות ותמיד תהיינה. מה רצית? מה אתה רוצה שאני אשים במיקרופון? יותר גבוה? לשים אותו פה?
כן. לא שומעים עכשיו. בכל מקרה, לא שומעים
עכשיו בכלל, אבל בסדר. מהחושך יחסי ארץ. ישנן תקופות, מה? אז עוד לא. טוב. לפחות התמונה יש. יש? עכשיו זה בסדר. טוב, אחרי הפסקת החשמל אנחנו ממשיכים. אם כן, ישנה עמדה פסימית של הרקליטס שאומר שתמיד היו מלחמות, תמיד יהיו, והיו מההוגים שניסו לתת פתרון, כלומר לפחות לחידה הזאת מאיפה באות המלחמות. אפלטון טען שיש באדם איזה יסוד חייתי בהמי שרוצה לצאת אל הפועל. כלומר, האדם יש לו ציפורניים, יש לו שיניים, סימן שיש לו אלימות מובנית גם בגוף שלו, והאלימות הזאת רוצה לצאת אל הפועל. אפשר לכנות אותה במילה יותר פשוטה, יותר ידידותית, יצר הרע. יש באדם יצר הרע, והיצר הרע הזה רוצה להתפרץ, ולכן האדם עושה מלחמות. לעומת זה, היו הוגי דעות שאמרו דווקא שהמלחמה היא דבר טוב. למשל, ניטשה. ניטשה סבר שמלחמה זה דבר מצוין, זה מחשל, זה נותן כוחות. אומה בלי מלחמות היא אומה חלשה, חלושה, ולכן הוא מעדיף מצבי מלחמה על פני מצבי שלום. כמין הערצה, איזה מין האדרה של האלימות, ומצאנו דבר דומה אצל חלק עמי כדור הארץ בימינו, משום מה דווקא אלה היושבים במזרח התיכון, הם מאדירים את האלימות, יש אצלם הערצה לעוצמה הברוטלית, והיו דברים כאלה גם במקדם, אצל נבוכדנצר, במיוחד אצל סנחריב גם, כלומר ההדרה של העוצמה של הכוח. אבל זה לא תמיד ככה, היו ניסיונות של רציונליזציה של המלחמה. למשל היה גאון אחד גדול בגרמניה ושמו עמנואל קאנט. הוא אמר שהמלחמה נובעת, תראו איזה המצאה גאונית, מניגודי אינטרסים. זאת אומרת, אני חזק אבל אין לי נפט. לך יש נפט אבל אתה חלש. נו, תעשו אחד ועוד אחד, אני אכבוש אותך. זה נקרא ניגודי האינטרסים, תחרות. ומאחר אני החזק. אז מי שלא בסדר בסיפור הזה זה דווקא החלש. הוא היה צריך להבין, כן? הוא היה צריך להבין שאין לו סיכוי. לפחות כך אמר במפורש, גדול ההוגה תורת הלחימה, המלחמה בעולם, הלא הוא עוד גרמני, קארל פון קלאוסוויץ, שאמר שבעצם החלש היה צריך להבין מראש. הרי אין ברירה, כיוון שאני חזק אין ברירה, וודאי שאני אכבוש אותך. אז היית צריך לקבל את זה מראש, אז אתה אשם מבחינה מוסרית במלחמה. לא שקלוסוויץ אהב מלחמה, אבל הוא היה ריאלי. הוא אגב היה קצין בצבא הפרוסי בכל זאת, אבל הוא הבין שהמלחמה היא חלק מהתפקוד של העולם. עמנואל קאנט, שכנראה היה בחור קצת יותר טוב מקלוסוויץ, ניסה למצוא פתרון רציונלי לבעיה. הוא אמר פשוט מאוד, ישנם שני גורמים שיביאו לקץ המלחמות. מה שנקרא השלום הנצחי, כשם הספר שהוא כתב על הנושא הזה. זה מה שנקרא, הדבר הראשון, מאזן האימה. כלומר, מאזן האימה יגרום כלומר, ההתפתחות של הכלים הטכנולוגיים המאפשרים להרוג ילכו ויתפתחו, ילכו ויגדלו, תלך ותגדל, ואמצעי הרציחה יהיו כאלה גדולים שכל אחד יפחד להשתמש בהם, שמה האויב ישתמש גם הוא נגדו באותו הנשק. מה שנקרא מאזן האימה האטומי בימינו. עוד דבר טען קאנט, ההתפתחות הכלכלית, העולמיזציה של הכלכלה, תגרום שזה כבר לא יהיה כדאי להשמיד את האויב, שהרי אם אני משמיד אותו, אני גם משמיד את אוצרות הכלכלה שלי. אני שורף לו את שדות החיטה, גם אצלי אין יותר חיטה.
גלובליזציה.
מה? הגלובליזציה, נכון. עכשיו, יש דבר אחד שאימנואל קאנט לא התחשב בו, והוא שיש בעולם הזה משוגעים. כלומר, המשוגעים הם הרבה פעמים בשלטון, ולא אכפת להם כל כך, לא ממאזן האימה, וגם לא מהכלכלה העולמית, העיקר ללחוץ על הכפתור. וזה מאוד מפתה, שהרי כל מקום שבו יש כפתור שכתוב עליו, אל תלחץ, זה סימן שמישהו עתיד ללחוץ. אז אם כך, זה לא לגמרי פותר את הבעיות, מלבד זה שנכון שמלחמת עולם זה יותר קשה לעשות, אבל מכיוון שיש ניגודי אינטרסים, בכל זאת אפשר לפתור את הסכסוכים בינינו על ידי סכסוכים לוקליים. כלומר, אני אזרים נשק וכסף לאיזה מדינונת שהיא תהרוס לך את הנשק והכסף שלך נגד מדינונת אחרת. כך ששאלת המלחמה איננה פתורה באופן מוחלט. הרבה נאיביות גם מעורבת בדבר הזה. למשל, ערב מלחמת העולם הראשונה. מה עשו באירופה המתורבתת בשנת 1913? היו בסלונים של וינה, פריס, לונדון, פטרבורג וברלין, היו שומעים מוזיקת חדר של שוברט, ומנשקים את ידי האלמות, ומדברים על מוסר עולמי והתפתחות הנאורות. כשבאותו זמן שאר העולם משועבד מבחינה קולוניאלית לאירופה, כשאירופה מביאה להם את אור התרבות. כן, זה פחות או יותר מה שמקובל באותם הימים, וברגע שנרצח הקרון פרינץ, יורש העצר האוסטרי בסרייבו, פתאום כולם יצאו ממוסיקת החדר, הפסיקו לנשק את ידי האלמות, וישבו במחפורות והתחילו לראות אחד על השני. כמה הרגו? 30 מיליון איש בערך. וכפי שאמר פעם איזה קניבל לאירופאי, מה זה מלחמת העולם הראשונה? הוא אמר, אנחנו הרגנו אז 30 מיליון אנשים. האם אכלתם אותם? לא. איזה ברבריות. כלומר, יש איזה בעיה. איך להבין שדווקא אירופה הנאורה, יורשתה של הנצרות שדיברה על מידת החסד והרחמים, כיסוד לחברה האנושית, דווקא היא נפלה לשפיכות דמים כל כך גדולה. זאת שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה. לדעת הרב קוק, מלחמת העולם הראשונה מהווה תעודת הכישלון של אירופה. שמה תאמר, אבל, וזאת יודעת הכישלון גם של הנצרות. שמה תאמר, אבל זה לא היה במה שהנצרות לימדה. משל, מה הדבר דומה? למורה שליווה את הכיתה במשך 12 שנה, מכיתה א' עד הבגרות. מסיבת הסיום של כיתה י"ב זה קרב סכינים בין התלמידים. שואלים את המורה, תגיד, זה מה שיצא מהחינוך שלך? אומר המורה, אני אמרתי רק דברים טובים. טוב, אבל אם אמרת רק דברים טובים, וזאת התוצאה, אז יש איזו קושיה בסיסית לגבי אופי החינוך, וזה אחד מהדברים הפוסלים בעיני הרב קוק את הנצרות פסילה שאין לה תקומה. למשל, אני לא יודע אם זה צולם או לא צולם, לא, זה לא צולם. טוב, זה לא אשמתו, כי אני באמת לא אמרתי לצלם את זה, אבל בפסקה ח' של המלחמה באורות, הרב אומר באמת שזה תעודת הכישלון של הנצרות. שאלה, אז איך אנחנו מסבירים בכל זאת שיש מלחמות?
זו מלחמה ראשונה גדולה באירופה. היו מלחמות גדולות באותה מידה לפני, במאה
17.
אתה אומר מלחמת 30 שנה למשל. גם היא הייתה גדולה. מלחמות נפוליאון, נכון. אבל נגיד ככה. במלחמת 30 שנה וגם במלחמות נפוליאון עוד לא היה ברור שהעולם בנוי על החסד והרחמים. כלומר, אמנם העולם היה נוצרי, אבל הפוליטיקה לא הייתה נוצרית. לכולי עלמא. מה שאין כן בעידן המודרני, דווקא בתקופה הסקולרית שבה החילונות השתלטה על אירופה, דווקא אימצו את הרעיונות הבסיסיים של של המוסר הנוצרי, והוא שהעולם אוהב שלום. נכון? ודווקא אז, בתקופה הכל כך, הייתי אומר, אופטימית, של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, דווקא אז היה שפך הדמים היותר גדול, מה שמוכיח שיש איזשהו כשל בסיסי ביסוד התרבות הזאת. כן, למשל, אחת השאלות ששאל הפרופסור לוינס, זיכרונו לברכה, הייתה האם אפשר לדבר עדיין על ערך לתרבות שעשתה את השואה. כן, בסופו של דבר, מי עשה את השואה? אירופה עשתה את השואה, מה שלא יהיה. כלומר, האם אפשר עדיין לדבר על ערכים חיוביים לאותה התרבות? כן, שאלה גדולה. אז השאלה היא מאיפה זה בא באמת המלחמה? הרב קוק דווקא נותן תשובה שהיא קרובה לזו של אפלטון, והיא שהאדם רע. האדם הוא רע. הבה נראה את הדבר בפסקה ה' שבעמוד השני שלפניכם. זה מקור מספר 8. איפה שכתוב הכבישה, הכבישה. כן, מקור מספר 8, לא, מספר 9 בעצם. לא, זה לא מספרי מקורות, סליחה. פסקה ה', זהו, פסקה ה'. או גי, אני לא יודע איך אומרים את זה. זה גיפותזה. הכבישה המוסרית. כלומר, את מי הרב מאשים בהתגברות האלימות? דווקא את הנצרות. אני רוצה להסביר את זה. הנצרות הרי אמרה שצריך להיות טוב. היא דרשה מעמים רבים, שופכי דמים, הרומאים והשבטים הגרמנים, אמרה להם, מהיום ואילך אתם תתנהגו בחסד וחמלה. וזה מאוד לא היה פשוט, הדבר הזה. כלומר, לעבור ממצב ששופכים דמים בכל יום, למצב שבו לא עושים כלום ומושיטים את הלחי השנייה. אומר הרב, הכבישה המוסרית. הכבישה המוסרית? זה איזהו גיבור הכובש את יצרו. כן? המוסר שדרש מן האדם לכבוש את יצרו. זה נקרא הכבישה המוסרית. שעל פי התרבות החולונית, חולונית פירושו חילונית. כלומר, התרבות האירופאית המודרנית, שירשה מהנצרות את הכבישה המוסרית. זה שצריך לכבוש את היצרים הרעים. ששלטה הרבה על העמים. העיקה על ליבם. גם ניטשה אומר את זה. ניטשה מאשים את המוסר הנוצרי בהקטנת שיעור הקומה של האדם. והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. כלומר, האדם מאוד רוצה לרצוח, לגזול, לאנוס, לנאוף, להתנהג כבהמה, וכל זה אסור. אבל זה לא נשאר מנותק מהנפש. בתוך מעמקי הנפש יש עדיין ההשתוקקות הזאת. אז רואים, הרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחרצובותיהם, כלומר ממעשרם, על ידי המלחמות. כלומר, צריך מדי פעם לארגן מלחמה. המלחמה תשחרר את הברבריות הזאת, שכל כך רוצה להתנקז, צריך למצוא איזשהו זמן, שבו זה בסדר, סוף סוף. כן, על ידי המלחמות, רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם, הבלתי מזוקק. כלומר, יש משהו בטבע של העמים שהוא עדיין ברברי. טוב, אם אנחנו היינו עוצרים פה את המשפט, זה היה פסימי מאוד. הרב קוק מוסיף פה שתי מילים שמצילות את הכל. טבעם הבלתי מזוקק, עדיין, כעת, בינתיים זה כך. כלומר, יש תקווה, יש תקווה, אבל הפתרון הנוצרי לכפות מוסריות שאיננה תואמת את אופי האדם, איננו הפתרון הנכון. הפתרון יבוא, כפי שהוא כותב במקומות אחרים, מעם ישראל. כלומר, יש איזה הכרח שעם ישראל יתפוס את מקומו במשפחות העמים, כדי ללמד איך לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כן, כמפורסם מוויכוח ברצלונה של הרמב"ן בנושא הזה. נכון? טוב, תסתכלו לרגע אחד במקור מספר ט'. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, הרב קוק כתב את זה בזמן מלחמת העולם הראשונה, אני מציין, בשעה שהוא היה בשוויצריה. דורש הוא את בניין האומה הישראלית. כלומר, העולם נופל, עם ישראל צריך לתפוס את מקומו. נשאלת השאלה, האם בעקבות התמוטטות העולם במלחמת העולם הראשונה, עם ישראל תפס את מקומו? לא. אמנם הייתה הצהרת בלפור, והתחיל המנדט הבריטי על ארץ ישראל, והיהודים לא באו. היה יהודי אחד באותם הימים, בשם הנרי ברגסון. אמנם רחוק מאוד משורשיו היהודיים, אבל בעל אינטואיציה מסוימת. הוא אמר, אנחנו רואים בעינינו שהעולם הולך ומתרחב מבחינת הכלים שלו. הולך וכובש יותר ויותר את המרחב. הכלים הטכנולוגיים הולכים ומתרבים. אבל אין במקביל לזה התפתחות מיסטית ומוסרית. ואז יש סכנה גדולה של קוטביות, שמצד אחד הכוח של ההרס ילך ויגדל, ואין מה שיעצור אותו בתור מילוי נשמתי. אין, כלומר, העולם זקוק לתוספת נשמה, והתוספת הזאת לא מגיעה. בעצם, זה... מה? רוחניות מוסרית. אין תוכן מוסרי, רוחני, שימלא את המכונה הגדולה הזאת שהולכת ומתפתחת, ואז המכונה הזאת תשמש ליצר הרע. יצר הרע הבסיסי, שפיכות דמים. כלומר, מבחינה זאת, ברגסון חזה באופן עקרוני את השואה. מה שהרב קוק אומר, הרב קוק אומר, הגיע הזמן, זה מתחיל להיות מסוכן, חייבים להקים מחדש את המדינה העברית, כדי לתת פתרון לבעיות המוסריות של האנושות, כי הרי התברר שהאנושות לא מצליחה לעמוד בזה. כמו שאמר המשורר, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. כן.
אין פה אף מילה טובה לנצחות, כלומר, הנצחות לא הצליחה לשפר את הטבע של דבר של
עיסא. האם אין פה שום מילה טובה לנצחות? פה לא. אבל יש פסקאות אחרות ברב קוק. כלומר, אנחנו נצטרך ללמוד באחד השיעורים הקרובים את עניינה של הנצרות במשנתו של הרב קוק. אבל פה אנחנו מדברים על השפיטה לרעה של הנצרות מצד מה שהיא גרמה. כלומר, ודאי היו כוונות טובות, אבל הכוונות הטובות האלה, הם הביאו את הגיהנם הזה. בסדר? כלומר, הרב קוק לא אומר שהם כולם שקרנים, הנוצרים. הם לא שקרנים. מה שמניע את הנפש הנוצרית זה באמת הרצון של חמלה וחסד ורחמים. אבל זה התוצאה. אז זה ונקרא. מה הוא חשב על הנצרות? זה נושא לשיעור בפני עצמו. אני מציע שאחד השיעורים הקרובים יהיה בנושא הנצרות במשנתו של הרב קוק. האם יש פה שורש פגני? לא, זה פשיטה, אבל לא יודע אם יש... כן, זה מובן. אבל השאלה האם השורש של המלחמה ברוח האדם זה דווקא פגני? אני אתייחס לזה עוד מעט. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם, דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. כלומר, ברגע שתקום מדינת ישראל, גם תקום נשמת ישראל. זה ילך ביחד. הרוח של עם ישראל ת, תשפיע מחדש על האנושות. וכולו הוא מאוחד, כלומר, הבניין, הרוח, עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. כלומר, יש לנו מה לומר, והעמים זקוקים לנו. אולי תסתכלו באיפה שכתוב כאן, מספר 21, כן? יש סימון בתוך הפסקה, לקראת הסוף, כתוב 21. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו. כל הדעות יתיישרו. כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים. יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי יקר. יזניחו את כל פיגול, כל טמא וכל תיעוב שבקרבם. ויתאחדו לנק מתעללי אורות הקודש אשר אוכלו מאז לכל גוי ולכל אדם בבאר ישראל. כלומר, יש לנו תוכניות גדולות. אנחנו נשפיע על כל האנושות, נתקן את הדתות, נרומם את כולם. ברכת אברהם בכל גוי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי, כלומר מלחמת העולם, הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה, הוו גודל לאלוהינו. טוב, אם יישאר לנו זמן, אנחנו גם נסביר מה המשמעות של שם השם אהיה אשר אהיה, למה הרב קושר את זה להתפתחות של שיבת ציון. אם לא היום, אז בהזדמנות אחרת אנחנו נדבר על זה. במקום זה קיבלנו את השואה. נכון. מעניין, אולי ניתן שיעור באחת ההזדמנויות על השואה. כן? על השואה בכלל, מה שיש לרב קוק לומר על זה. אני רק רוצה לציין שהגאון מבילנה אמר, ובזה אני אסתפק בנושא של השואה, הגאון מבילנה אמר לתלמידיו שכשיתחיל קיבוץ הגלויות, אם יהיה אפשר להעביר בבת אחת 600 אלף יהודים לארץ ישראל, יש לעשות את זה מיד, כי, מה? לארץ ישראל, צריך לעשות את זה מיד, כי אם לא, זה יהיה קשה מאוד, והיה רבנו, כך אומרים תלמידיו, והיה רבנו מוריד דמעות כשאמר את זה. כן? זה מעניין. ערב השואה היו בארץ ישראל 400 אלף איש, עם הקמת המדינה היו 600 אלף. 600 אלף יהודים. 600 אלף פירושו 600 אלף. כלומר, 60 ריבו. כי ריבו זה 10,000, 60 כפול 10,000 זה 600 אלף. לא, איזה 6 מיליון. טוב. מה? טוב, בסדר. בואו נתקדם. יש משפט פסימי מאוד שנמצא בריטואל היהודי. נמצא גם בברכת המזון, גם בקדיש, בסוף תפילת העמידה. עושה שלום, וגם אצל שלמה ארצי וגם אצל אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זה, מי שמבין, אני לא מצליח להבין איך שרים את זה בכזאת שמחה. כי זה אומר שרק מי שעושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום. כלומר, הנחת היסוד של המשפט הזה, זה שהטבע האנושי הוא המלחמה. וכאן צריך להיכנס קצת יותר ליסודות. בבקשה. למה כשיש רוח השם אצל דוד או אצל שאול יש מלחמה? זה השאלה, נכון? זה משהו כזה או זאת השאלה? זאת השאלה. כלומר, איך יכול להיות שרוח השם, גם בספר שופטים, קשורה דווקא לפעולה מלחמתית? כן, ותהי עליו רוח השם, הוא הולך לכסח את האויבים. נכון. תשובה, כי באותם הימים לא הייתה ברירה. כלומר, וזה, אנחנו נראה לקראת סוף השיעור, מקור ברב קוק שמסביר את הנקודה הזאת. בסדר? עכשיו, כן, אנחנו צריכים לחזור קצת אל היסודות. המהר"ל מפראג אומר בספר דרך חיים, בפירוש המשנה, נדמה לי בסוף המשנה של סוף פרק א' של מסכת אבות, שם נאמר על שלושה דברים העולם עומד או קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. ושם המהר"ל אומר ששני צדיקים מתנגדים זה לזה בטבע. כלומר, הטבע של הצדיקים דווקא הוא המלחמה, קל וחומר של הרשעים, אבל הצדיקים מתגברים על כך ומביאים את השלום. אבל באופן טבעי יש מלחמה. וזאת למה? הצדיקים, מה הם יודעים על השאלה מאיכן בא העולם? לפי היהדות, אולי מישהו יודע מאיפה בא העולם? אף אחד לא יודע. אני אגלה לכם, הוא נברא. אם הוא נברא, המשמעות המוסרית של האמירה הזאת, למשל לפי ההגדרות של תורת הרב אשלג, זה שהוא מקבל את מציאותו מזולתו. מישהו אחר, חוץ ממני, נותן לי את קיומי. את קיומי, את המילוי שלי, כלומר הכל בא לא ממני, אלא מבחוץ. יוצא שההגדרה שלי כנברא, זה להיות מקבל. אם אני מקבל ואתה מקבל, זה אומר שתהיה תחרות בינינו, מי יקבל. ולכן דווקא הצדיקים שהם יותר מודעים מכל אדם אחר לגבי אופיו של האדם בתור מקבל, יש להם נטייה טבעית למלחמה. מה אומר השכל? השכל אומר, רק רגע, one second please. השכל אומר, אל תריבו, יש מספיק בשביל כולם. אבל זה השכל אומר, לא הטבע. אם אנחנו לוקחים נבלה גדולה וזורקים אותה לכלבים, כלבים רעבים, הם יריבו. אבל יש מספיק בשר לכל הכלבים. כן, אבל הם כלבים, הם לא בני אדם. כלומר, השכל האנושי גובר על הנטייה הטבעית, אבל הנטייה הטבעית היא קודם כל המלחמה. כמו שאמרו הרומאים, הומו הומיני לופוס. האדם זאב לרעהו. עד כאן מובן? טוב. אז מה עושים? מה עושים? צריך לעשות שלום לשם שמיים. יש הלכה מעניינת שאומרת שאסור לומר שלום לחברו לפני התפילה. מדוע? כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ויוצא לפי זה שכל הנותן שלום, ככה ביטוי בגמרא, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשה אובמה. כתוב בגמרא. סליחה, כאילו עשאו במה. כלומר, שלום שלא בא מתוך קריאה בשם שמיים, הוא בסופו של דבר דומה לבמה. עכשיו, מה זה במה? לא, במה זה לא עבודה זרה. מצטער מאוד. במה זה עבודת השם, לוקלית. ולפני שהיה בית המקדש בירושלים, היה מותר להקריב בבמות. כלומר, לפני שהיה ריכוזיות של הפולחן, היה אפשרי שיהיה פולחן לוקלי. כל אחד עשה במה בחצר שלו, בכיכר המרכזית של הכפר. והבמה הייתה דווקא מקום כינוס. אנשים היו מתחברים בהתחברות חברתית מסביב לבמות. אבל זה משליט יותר את היסוד של הכדאיות של השלום, על פני השלום בתור גילוי שם שמיים. לכן ברגע שרתה שכינה בבית המקדש בירושלים, נאסרו הבמות, ומכאן ואילך עובדים את השם בביתו. ולא, ומבטרים לכאורה על הרווח שיש לבמות הכפריות. אולי אני אסביר את זה קצת יותר טוב, על ידי מי שמסביר את זה יותר טוב ממני. זה הרב קוק. במקור מספר 3. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשה אובמה. יסוד השלום והאחדות בין בני האדם יצויר על פי שני אופני הדרכות. כלומר, יש שתי סיבות שגורמות לבני האדם לעשות שלום. האחד, שהאדם מכיר שהוא חברתי בטבעו, ובהתבודד כל אחד בבקשת תועלתו, לא יעלה בידו חפצו. ורק בהתאחד הרבים על ידי השלום, ישיגו חפצם. כלומר, כדאי, זה כדאי שאנחנו נחיה בשלום, כי על ידי כך אנחנו נשתף את הכוחות שלנו. וגם כל איש פרטי ימצא בזה את חפץ לבבו. האופן הזה, מצד הטבעיות הפשוטה, נמצא גם אצל שכחי אלוה. כלומר, גם מי שלא מאמין באלוהים, הוא מסוגל לעשות שלום מפני התועלת. למעלה מזה, יש סיבה שנייה לעשות שלום, היא ההדרכה מצד ההכרה הפנימית בחפץ עליון. כלומר, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שלום. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום. שהוא לתכלית השלום והאחדות בין בני אדם. מאחר שכולנו אחים, אנחנו מיוחסים להבינו שבשמיים. ועל ידי השלום והאחדות יצאו לאור כל החמודות הגדולות של שלמות החוכמה, הצדק והמשרים. והאופן הזה, כלומר האופן השני של השלום, יתכונן רק על ידי ההכרה בכבוד שמיים וברוממות ההשגחה האלוהית. עכשיו, מה ההשלכה של זה? כל זמן שאני עושה שלום רק בגלל שזה כדאי, ברגע שזה יפסיק להיות כדאי, אני גם לא אעשה שלום. כלומר, היום אני מעדיף לא להרוג אותך כדי שלא תהרוג אותי, אבל ברגע שאני אהיה בטוח שאני יכול להרוג אותך בלי שאתה תהרוג אותי, אני אעשה את זה. כן, כמו השלום עם מצרים, או כמו שפעם אמר סטלין, אני רוצה שלום, רצוי כולו. ברור, כל אחד שיודע רוסית מבין את זה, נכון? המילה מיר פירושה גם שלום וגם עולם. כן, רק שכותבים את זה, במקור אולי כותבים את זה באותה אות, היום כולם כותבים את זה בעין ההפוכה הזאת, אבל פעם היו כותבים את זה, אחד היה כתוב כמו עם אי, והשני עם עין הפוכה. כן, ששניהם זה אי ברוסית. טוב. מה? כן, 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 בואו, בואו. כן, מלחמה ועולם, כן, בואו. איפה היינו? כן, אז האופן... וכן גדול, ההבדל בהמשך הקיום של שתי הדרכים האלה. האחדות שבאה מפני דרישת טובתו של כל יחיד למטרת אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות מקרית, שיסודה היא אהבת הפרט העצמית ואין סופה להתקיים. כי אין לה מרכז אמיתי. וגם כשהאחדות לכאורה מתגדלת, סופה לשלהבת שנאה ומלחמת אחים. בהיות כל יחיד מושך להנאת עצמו. זה שלום אגואיסטי ביסודו, הוא לא בא מתוך אידיאל של שלום. אבל האחדות שבאה מצד ההכרה בערך התכלית העליון שבאה רק על ידי שלום הבריות. כלומר, אני עושה שלום כדי ששם שמיים ישרה בינינו. יסודתה באהבת הכלל באמת, וסופה להתקיים. וחרבות ימיה כן תוסיף להתגדל ולהתחזק. על כן, ביותנו על אדמתנו, ובית עולמים בבניינו היה מקום מרכז האחדות, בית עולמים הכוונה בית המקדש, נאסרו הבמות הפרטיות. כי גם ההתאחדות שיכולה להיות על ידי קיבוצים קטנים שבבמות, מפסידה היא את יסוד אחדות האומה הכללית שבמרכז הגדול, שרק על ידה תתגלה ותתקיים תכלית חפץ השם הגדול. והנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, מראה הוא לדעת שאינו מכיר שיסוד השלום וקיומו תלוי הוא רק בהכרת דעת השם, שהיא הסיבה האמיתית המקיימת את השלום לא באופן מקרי כי אם בקיום עצמי, וחושב הוא לייסד השלום מצד ההכרה הטבעית בלבדה, שעניינה הוא רק אהבת עצמו, וחיבורה מביא לידי פירוט. כלומר, מי שאומר שלום לחברו לפני התפילה, לפני שהוא קרא בשם שמיים, אז הוא חושב שישאר לעשות שלום מצד הטבע. ואז הוא חוזר לשלום שהיה בבמות. לכן, כאילו עשאו במה. וכל ההמשך ברור ברב, אתם תמשיכו לקרוא בעצמכם. מה איתנו אנחנו היהודים? רוצים לעשות מלחמות או לא? לומר את האמת, עשינו מלחמות, כן? הרבה. גם היום אנחנו עושים מלחמות. בזמן התנ"ך עשינו הרבה מלחמות. אבל באיזשהו שלב הפסקנו. מתי הפסקנו לעשות מלחמות? בגלות. בגלות. כשהפסדנו במלחמה. ברגע שהפסדנו במלחמה, אז הפסקנו לעשות מלחמות. הם היו חזקים יותר. אז זה אומר שבעצם אנחנו לא הפסקנו בגלל שאנחנו רוצים, אלא בגלל שלא הייתה ברירה. בואו נבדוק. אבא, נסתכל במקור מספר ב'. מקור ב'. לא, סליחה, ג'. מקור ג'. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס. הנה, זה בינתיים מה שאמרתם. הם היו חזקים, אז כיוון שהם היו חזקים, אז הפסקנו, כי הפסדנו. אז עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, שיש בו רצון פנימי. כלומר, באופן פנימי היינו מרוצים מזה. בגלוי, לא רצינו להפסיק. אבל בפנים, 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 היינו די מבסוטים מזה שהרומאים ניצחו אותנו. זה נורא המשפט הזה. אם אנחנו יודעים באיזה מחיר מדובר, זה מצמרר האמירה הזאת. אבל יש כנראה משהו אמיתי בזה. למשל, בגמרא במסכת סנהדרין כתוב ש-40 שנה לפני חורבן הבית, יצאה הסנהדרין מלשכת הגזית, וישבה לה בחנויות. איפה זה החנויות? זה 200 מטר מלשכת הגזית. הסנהדרין יצאה ממקומה ועברה 200 מטר רחוק יותר. מה זה משנה? זה משנה מבחינת ההלכה, שכשסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, אז בכל עם ישראל אפשר לדון דיני נפשות. כלומר, להרוג חייבי מיתה. ברגע שיוצאים מלשכת הגזית, מפסיקים לדון בדיני נפשות. ומה הסיבה שעשו זאת? בגלל שהיו הרבה שופכי דמים בישראל, והרבנים לא רצו להתחיל להוציא להורג אנשים כל יום, ולכן העדיפו להיות במצב שהם פטורים מלדון דיני נפשות. נשאלת השאלה, אז מי יהרוג את מי שצריך להרוג? הרי אי אפשר להשאיר את העולם בידי השודדים. אין מה לדאוג, הרומאים פה, הם יודעים לעבוד, הם יודעים לעשות סדר, אפשר לסמוך עליהם. כלומר, הרומאים, הם יודעים מה זה להרוג. כן? איך הם אומרים? דורה לקס סד לקס. נכון? אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו כאלה צמחוניים. לא רוצים להרוג יותר מאשר פעם בשבע שנים, ויש אומרים פעם ב-70 שנה. ורבי עקיבא אומר, אני בכלל הייתי מסדר שבכלל לא יהיה רוצה להורג. כלומר, העם היהודי כזה, הוא מפחד לראות דם. אז זה מה שנאמר כאן. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. אז מה תגיד? בינתיים אל תעשה כלום? עד שיבוא סימן ברור מהשמיים שצריך לחזור? למובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. כלומר, אל תדאג, ריבונו של עולם, ברגע שהוא יחשוב שהגיע הזמן, הוא יעזור לך. כל זמן שהוא חושב שעוד לא הגיע הזמן, הוא יכשיל אותך. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו, בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בהתראה, והנה, הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והערה האלוהית הברורה. מה גורם לרב קוק לומר את זה? ההתפשטות של הרעיון הדמוקרטי. כלומר, מאז המהפכה הצרפתית, שמענו את בני אדום, אומרים, לפחות אומרים, שהעולם בנוי על חירות, שוויון ואחווה. אני ראיתי מדינה ברברית באירופה, שזה כתוב שם על כל המוסדות הרשמיים שלה, זה כתוב בגדול, כן? חירות, מה? לא, לא. חירות, שוויון ואחווה. בשפה שלהם, אני חושב שזה ערבית, אומרים ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. כן? אז זה כתוב. אם זה כתוב, זה סימן שזה לא במציאות. כי אם אתה צריך לדבר על זה, זה סימן שיש בעיה במציאות. אבל בכל זאת, למרות הכל, מדברים על זה. אם מדברים על זה, איך יכול להיות שבני אדום החליטו שהגיע הזמן לבנות את העולם על היסוד הזה, אומר הרב קוק, סימן שמשהו התחיל לזוז. כן, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. מה זה פורפירה? זה בגדי המלכות. יעבורנה אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. שימו לב פה להבחנה של הרב קוק. את הזמיר הגיע, לשון עבר, וכל התור יישמע, לשון עתיד, בארצנו. כלומר, הרב כאן מדבר על המעבר. אנחנו בדיוק בתקופה של המעבר בין את הזמיר הגיע, יש פה טעות בדפוס, וכל התור יישמע בארצנו.
אין כאן ניסיון להכשיר את השקר, זאת אומרת, להלל את הגלות?
יש פה הלל לגלות. הנה, הרב קוק הציוני הגדול אומר לך שלגלות יש תפקיד. הרי וכי יעלה על דעתך שתקופות כל כך ארוכות של היסטורייתנו יהיו בגלות ולא יהיה לזה משמעות? אז יש לזה משמעות. המשמעות הייתה שהיה צורך באותם הימים לשבור את הכלי הלאומי של עם ישראל שנפל לאן שנפל. ובגלל שגם העולם היה ברברי, אי אפשר היה יותר לנהל את העניינים. אז העדפנו לתת את זה לנוצרים שהם יטפלו בזה. כן? עובדה. והגיע הזמן לצאת מזה. זה ברוך השם כבר איזה 60 שנה שיצאנו מזה. בסדר? אגב, המלחמות עושות משהו. האם זה הבחירה חופשית? זה קשה לומר שבקולקטיב היהודי יש בחירה חופשית במובן הרגיל של המילה. כי זה לא החלטה מודעת. אבל זה משהו שתואם את רוח האומה. כן? זה... כן. אבל יחד עם זה, המלחמות הולכות ומקדמות אותנו אל הגאולה. למשל, נא להסתכל במקור מספר ו'. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. זה כל אחד יודע. האופי של העמים הוא בנוי גם מהמלחמות שהם עברו. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עמקיה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. מה זה אספקלריה? מראה. זה בא מהלטינית ספקולריה. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. כלומר, אם אנחנו מרגישים שמשהו לא לגמרי בהיר בהשגה שלנו, בהכרה שלנו, זה סימן שיש עוד איזשהו עם באזור האוקיינוס השקט שעוד לא יצא אל הפועל. כי אנחנו הרי המראה שבה משתקפת כל האנושות, ולכן אנחנו ממתינים להתפתחות. אנחנו עם אוזניים קשובות.
מה זה יציאה אל הפועל של העם?
מה?
מה זה יציאה אל הפועל של העם?
שיתבטא באופן בולט האופי הלאומי שלו. לכן אומר הרב, על כן, כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, אפשר להגיד, אבל ההגדרה העצמית היא באה לידי ביטוי גם במלחמות. על כן, כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במרבי ימינו. כלומר, זה מה שהגמרא אומרת, כשאם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. והדברים מבוארים עוד יותר במקור א'. אז על איזה מלחמות מדובר? האם מדובר על סתם מלחמה? למשל, הפלישה של ברית המועצות לצ'כוסלובקיה. זה סתם רשעות. זה סתם אחד הוא רוצה את המרפסת של השני ומשתלט לו על הדירה. זה לא רציני. מדובר פה על מלחמות גדולות. לא כל הזמן. למשל, הפלישה המונגולית על פני כל אסיה, זה לא כל יום רואים דבר כזה. כן, נכון, כל 200 שנה היה משהו, ולכן תמיד, כל פעם שזה קרה, היינו מצפים לרגלי משיח.
זאת אומרת, קטע מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, שאם יש עוד איזשהו עם, ואיזשהו כנס השקט שלא יצא אל הפועל, אנחנו לא יכולים לממש את
משהו בנו חסר, נו. מה, וכי חשבת שאין לנו יחס אל מיקרונזיה?
זה קצת קשה. אין לנו שום קשר, שום השפעה.
יש לנו קשר. אני שמתי לב. שכל פעם שיש הצבעה באום נגד מדינת ישראל, היחידים שמצביעים נגד זה מיקרונזיה. לא, זה לא מקרי, אני חושב. זה אומר שיש איזה משהו שהוא באמת אוניברסלי בנשמת ישראל. מה? כן. או שמי ששמע מחליט הוא שליח של המוסד, אני לא יודע. טוב. אבל כאן הרב אומר בפסקה א', של מקור 2, משהו שאפשר להבין אותו בצורה נכונה, אפשר להבין אותו בצורה לא נכונה. יש סופר ישראלי בשם חיים באר. חיים באר, סופר. הוא אמר שהייתה לו הרבה מאוד הערצה לרב קוק, עד שהוא קרא את הפסקה הזאת. אז אולי גם פה הציבור יפסיק להריץ את הרב קוק, אם הייתה לו כבר הערצה, בגלל הפסקה. הבא נקרא. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אם כן, אמר חיים באר, שהרב קוק אוהב את המלחמה. שהרי לפי הרב קוק, המשיח תלוי במלחמות. ככה הוא הבין, חיים באר. אז היה צריך בשבילו להוסיף שתי אותיות בתחילת המשפט, וזה היה עוזר. ג' ומם סופית. כלומר, היה אפשר לנסח את זה כך. גם כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. במילים אחרות, ריבונו של עולם רוצה לקדם את האינטרסים שלו. בני אדם בחרו לנהל את העולם על ידי מלחמות. אז הקדוש ברוך הוא משתמש במה שבני אדם רוצים להשתמש בו כדי לקדם את האינטרסים שלו. הוא עולה טרמפ על המלחמות של בני האדם. היה אפשר גם בלי מלחמה. כן, פעם אני השתתפתי בתוכנית רדיו שהמראיין שאל אותי, תענה על השאלה מה היה קורה לו. כלומר, מה היה קורה אם המציאות הייתה אחרת. למשל, מה היה קורה אם קין לא היה הורג את הבל? מה היה קורה? איך ההיסטוריה הייתה נראית? אולי הייתה לנו היסטוריה בלי מלחמות. אולי. במציאות, ההיסטוריה כבר מזמן מתנהלת על ידי מלחמות. לכן, צודק הקדוש ברוך הוא, שהוא מעורר כוח משיח דרך המלחמות. לפחות שנעשה עם זה משהו. כקושייתו של הקניבל שהזכרנו מקודם. עת, מה? כנראה, כלומר, כנראה שאין ברירה אם לעשות מלחמה או שלא לעשות מלחמה, זה דרכם של בני אדם, הם עושים מלחמות. לא שאנחנו מבקשים את זה, אבל זאת תהיה המציאות, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא משתמש בזה. בואו נראה. עת הזמיר הגיע. כן? זה אותו פסוק שראינו לפני כן. עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. זמיר זה זמיר עריצים. מלשון לזמור. לזמור זה לחתוך. כן? בקצה הענפים יש קוצים מיובשים. צריך לחתוך את זה. מי זה העריצים? הרשעים. הרשעים נכחדים מן העולם. הרי במלחמה נהרגים הרבה רשעים. והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. הנה, באמצע מלחמת העולם הראשונה, התחילו לדבר על הצהרת בלפור. בעצם הרווח היחיד מכל מלחמת העולם הראשונה, אם עושים מאזן כללי, זה הצהרת בלפור. כל השאר לא בדיוק עבד. מה? כן. עכשיו, אמרנו שבמלחמה נהרגים הרבה רשעים. נהרגים גם הרבה צדיקים. נכון? אז איך נבין את זה? היחידים, יחידים אין הכוונה מעטים, אלא הכוונה צדיקים. יחידים זה כינוי לצדיקים. הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה, או בהם צריך להגיד, ממידת מיתת צדיקים המחפרת. כן? כלומר, הצדיק מחפר על ידי מותו. הכיצד? כי הצדיק אוהב את הכל, אז הוא מחובר אל הכל. ולכן מה שקורה לו, כמו קורה לכולם, כאילו קורה לכולם. עולים הם למעלה, בשורש החיים. ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. כלומר, המתים במלחמה מצטרפים אל הסדר העליון של ההנהגה ומשפיעים מטובם על העולם כולו. טוב, אז יש פה שלום היסודות שמקורם בתורת הסוד, אבל ידועים. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת העולם של עכשיו, הוא מתכוון למלחמת העולם הראשונה, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת הקץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. הרי אנחנו בדיוק בתקופה שבה מתחילה ארץ ישראל להתיישב במושבות של יהודים. בזמן מלחמת העולם הראשונה כבר היו 60,000 יהודים בארץ. המון. זה אמנם ירד ל-40,000 בגלל המלחמה. אבל בכל זאת, היו פה התיישבויות. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, מי זה? הקדוש ברוך הוא. זורע צדקות, כלומר בתוך המלחמה הוא זורע את התיקון של העולם שיבוא אחר כך. ומתוך כך הוא גם מצמיח ישועות. אבל מה תעשה עם כל ההרס שהמלחמה עשתה? בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשי בראשית. הטקסט הזה היה בלתי אפשרי בזמן מלחמת העולם השנייה. למה אתה אומר את זה? כי מלחמת העולם השנייה הייתה הרבה יותר קשה. נכון? אבל גם מלחמת העולם הראשונה הייתה מאוד קשה. כלומר, הרב כאן לא מתכחש לקושי העצום של המלחמה, הוא יודע מה זה. הוא היה באירופה.
זה נשמע כמו שיר הלל למלחמה.
לא, זה בכלל לא שיר הלל למלחמה. אלא זה הציפייה לתיקון העולם דרך המלחמה. צריך לציין שבאותם הימים, הצבאות של אנגליה, הלכו והתקרבו לפלסטינה. ממצרים לפלסטינה. ובאותם הימים היה דיון בפרלמנט הבריטי, האם לעשות איזושהי הצהרה, דקלרציה, לטובת הקמת בית לאומי לעם היהודי. ובארץ ישראל. קוראים לזה הצהרת בלפור, היו הרבה הרבה דיונים, ובאותו זמן הרב קוק היה בלונדון. מה הוא עשה בלונדון? הוא היה רב של איזה קהילה, קהילת מחזיקי הדת, והוא הקים שם בית דין, ובאותו זמן התעורר הוויכוח. היו יהודים מתבוללים באנגליה, אחד מהם הלורד מונטיפיורי, זה לא השר משה מונטיפיורי, זה מישהו אחר, שהתנגדו לרעיון של הצהרת בלפור. אמרו, היהדות היא דת, איננה לאום. באותו זמן, היו רבנים מגרמניה, אנטי ציונים, שרצו להגיע ללונדון, כדי לדבר נגד הרעיון הציוני. באותו זמן, הרב קוק היה בלונדון, והוא דיבר בעד הצהרת בלפור, והוא פרסם שהיהדות היא לאום, ושארץ ישראל נגזלה מאיתנו, ואנחנו רוצים אותה בחזרה, וכל הגזלה כולה. והיו כמה נוצרים, כגון בלפור ועוד אחרים, שהיו בעד הרעיון של הקמת מדינה ליהודים, מסיבות דתיות אגב. בקיצור, היה בלגן שלם. הרבנים שרצו לבוא מגרמניה, לא נתנו להם לבוא. למה? כי הם נתיני מדינת אויב, כי גרמניה הייתה במלחמה נגד אנגליה. הרב קוק לעומת זה נתנו לו לדבר. למה? כי הוא היה רוסי. וכיוון שרוסיה הייתה בעלת ברית של אנגליה, אז זה היה בסדר, הוא יכול היה לדבר. בפרלמנט בלונדון, בלפור אמר, למי אני צריך יותר להאמין? ללורד המתבולל מונטיפיורי, או לרב קוק לגבי מהותה של היהדות? בקיצור, אתם רואים שההשגחה העליונה מסדרת את הדברים. אגב, מה גרם שהרב קוק היה בלונדון, שהייתה קהילה שם? ממתי יש יהודים באנגליה? מאז קרומוול. מה? קרומוול. מי גרם לקרומוול להתיר ליהודים לשוב לאנגליה? היה יהודי אחד באמסטרדם, רבי מנשה בן ישראל. רבי מנשה בן ישראל נסע ללונדון כדי לשכנע את קרומוול שצריך שיהיו יהודים באנגליה. למה רבי מנשה בן ישראל אמר את זה? כי הוא אמר שמתי תבוא הגאולה? כשיוודע שם השם באיים הרחוקים. נו, מה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. אומר הרב קוק שרבי מנשה בן ישראל צדק. כי בזכות זה שישבו יהודים באנגליה, הייתה קהילה שם, ואז היה אפשר ללחוץ כדי שתתקבל הצהרת בלפור. רק שרבי מנשה בן ישראל לא ידע איך זה יעבוד. זה לקח איזה 300 שנה, אבל בסוף זה עבד. אגב, באותו זמן שרבי מנשה בן ישראל היה בלונדון, עשו חרם נגד תלמיד שלו, ברוך שפינוזה. כן, אומרים שאם רבי מנשה בן ישראל היה באמסטרדם באותו זמן, אז לא היה החרם. אז מזל שהוא גם היה שם, ככה היה ישר להחרים את שפינוזה. טוב, הכל מסודר בסופו של דבר. עכשיו, כל זה עדיין דיון, הייתי אומר, חיצוני. עוד לא נכנסנו לעומק העניין של מה שמתרחש בזמן המלחמה מבחינה רוחנית. נתחיל אולי במה שמובא במקור מספר 4. זה לקוח מריש מילין, בהערות, הערה א'. מה זה ריש מילין? זה ספר קטן, מיסטי מאוד, שכתב הרב קוק על האותיות של א' ב'. את הספר הזה הוא כתב ברוח הקודש ממש, בשעה שהוא היה מסתובב בהייד פארק שבלונדון. לא רחוק מקברו של יהודי אחר. קרל מרקס. כן. כן. אז זה הביזון מלחמת העולם הראשונה, שוב, הרב קוק היה מסתובב בהייפארק, הייפארק זה גדול מאוד, והיו עולות לו מחשבות אילאיות. והוא צריך להסביר מה קרה לו, הרי הרב קוק לא היה רגיל לכתוב ספרים מהסוג הזה, אבל הוא מסביר באחת ההערות למה הוא עושה את זה. הוא מסביר כך. כשהעולם הולך במהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, כלומר הכל בסדר, יש גגות אדומים, יש דבר שעובר מבית לבית, ויש כלבלבים נחמדים שנופחים ברחובות, ושואלים, מה שלום הפיצקלה שמעתי שהייתה לו שפעת? משהו כזה, נכון? בוקר טוב גברת מועלם, והכל בסדר. כשהעולם הולך מהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, יכול גם הרעיון האצילי של האדם לקחת את פרנסתו מההסתכלות בתנועות החיים. כלומר, מאיפה האדם יהיה אדם אצילי? הוא מסתכל בעולם, העולם כל כך יפה. מחיי החברה, ומהתורות האגודות בהם, שהוא כל התוכן של כל חוכמה וכישרון נגלה. ומובטח הוא שמתוך הרכוש הזה יתעשר עושר פנימי. לא כן הדבר, בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות, המלאות מחשקי רשע ותוהו. כלומר, כשיש מלחמת עולם, כל העולם כולו מתמוטט. העולם המוסרי מתמוטט. אז העולם הגלוי מתנודד. סדריו מתערבבים. ואם יהיה האדם יונק את לשד חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח, כלומר, הוא רוצה עכשיו להיות מושפע ממה שהוא רואה, דלדול נורא מוכן לבוא עליו ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו. אז צריך תוכן אחר שימלא את החיים שלו. ואז כדי להחזיק את המעמד, יבוא התור, הזמן, של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם. אל הסקירות הפנימיות, שהן מתנסעות מעל לשטח הגלוי שבחיים. שבהן לא נגעה יד המהומה העולמית. וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים בססון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי, שנשאר במצב כל כך נדהם מפני תגרת יד החיים אשר נתבלבל לו. ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב התורים הללו, כלומר לרב קוק, לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכו', דווקא בזמן הזה. כלומר, הרב קוק אומר, יש מלחמה, הגיע הזמן לגלות סתרי תורה. כלומר, יש צורך בתוכן יותר אילאי כדי למלא ולהדביק כלים שבורים. מתוך כך, אנחנו יכולים עכשיו להגיע אל פסקה ב' שהיא משמעותית ביותר. אתם יודעים שכדי לעשות מלחמה, לא יודע אם עשיתם מפעם מלחמה, אבל מלחמה זה דבר קשה. לא רק קשה פיזית, זה קשה מוסרית. הורגים. גורמים להרס. הרבה מאוד הרס. איך אפשר להיות גם אדם קדוש ואצילי, וגם חייל טוב? צריך בשביל זה נשמה מיוחדת. כשהאתגרים של החיים הם אתגרים קטנים. לדאוג למשל שהיוגורט יהיה כשר. אפשר לנהל את כל זה עם נשמה בינונית, או אפילו נשמה קטנה לפעמים. אבל כשהאתגרים הם אתגרים בעלי ממדים פוליטיים ומלחמתיים, אנחנו זקוקים לנשמות יותר גדולות. אומר הזוהר, וגם על פי גמרא במסכת תענית, שנשבע הקדוש ברוך הוא שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. לא, ירושלים של מטה אני יודע, זה פה. אנחנו רואים פה ירושלים של מטה. אבל מהי ירושלים של מעלה? חכמי הקבלה אומרים שירושלים של מעלה זה מאגר מיוחד של נשמות גדולות. ויש נשמות כאלה שאינן יורדות לעולם כל זמן שישראל נכנסו לירושלים של מטה. ולכן היה אומר הרב מאיר יהודה גץ, עליו השלום, רב הכותל, שגדולי המקובלים, הוא אמר שהנשמות של אלו שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים, כלומר מאז שישראל נכנסו לירושלים של מטה, הם מכילות הרבה, יש הרבה מהאנשים שמכילים נשמות מהסוג הזה. ולכן התפיסה הרוחנית של הדור שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, היא תפיסה יותר גבוהה. יש דברים שהדור מבין שהקודמים לא הבינו. כן? אני מצטער בשבילי ובשבילך, אבל ככה זה עובד. זה לא שלא היו הכנות, יכול להיות שבדרך הייתה הכנה כלשהי. כן, משהו. כן. בואו נראה את הרעיון. אגב, באמת, הרב צבי יהודה קוק, כשהיה רואה צעירים לומדים אורות, היה בוכה משמחה. והיה אומר, מי היה מאמין שצעירים לימים יוכלו להבין את הדברים האלה? הרי בזמנו של הרב קוק, כמה אנשים הבינו את אורות? 3.5 אנשים בערך.
כמה היום?
היום? אלפים רבים מבינים את אורות. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. תורה, נביאים, כתובים זה תנ"ך. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. תקראו קצת פרשת מתות, פרשת חוקת, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים. וואו, כמה מלחמות, כמה דם, כמה אכזריות. אומר הרב, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. משה, יהושע, שמואל, דוד, חזקיהו, יושיהו, צדיקי עולם, מרדכי ואסתר, חוגגים שם הרג רב. היה אפילו גוי אחד בשם ארנסט רנן, הוא היה מאוד ביקורתי כלפי מגילת אסתר. הוא אמר, זה הספר המזעזע ביותר שהוא קרא אי פעם. איך אפשר לחגוג על הריגת 75,000? כן? ככה הוא אומר. הוא אומר, הרב, אנחנו רואים, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. איך? הננו מבינים שאזיק הנשמתי הוא היסוד. כלומר, בתוכם הייתה נשמה גדולה. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו. אי אפשר היה בלי להילחם, אין מה לעשות. אם לא היית נלחם, היו הורגים אותך. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בגץ על מוות, כלומר שאני עסוק בדברים נוראים כמלחמה, לא יירא רע. אני לא ירא מזה שאני אהיה רע. כשאנו מתבוננים עליהם, כן, אז בזמנו של הרב קוק עוד לא היו מלחמות, אבל למדו תנ"ך. אומר הרב קוק, אני לומד תנ"ך. מה קורה כשאני לומד את התנ"ך? הננו בכל ההופעה הרוחנית, שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. אימוצם הכוונה אומץ. לכוח החיים, איך הטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, כלומר מקבל כוחניות. וכוח גבורתנו מתעדן. כלומר יש איזו השפעה דו-כיוונית. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כלומר, ההשתוקקות הזאת מייצרת שאיבה של נשמות גדולות. ולכן הדור שלנו, שיש לו אתגרים מלחמתיים גדולים, גם זקוק לנשמות הרבה יותר גדולות ממה שהיה פעם. ואותן הנשמות פועלות במציאות גם במלחמות שלנו. אבל לאו דווקא במלחמות, גם בבית המדרש הן נמצאות. וגם בהגות הציונית הן נמצאות. זה כבר מבאר לנו יותר מה שקורה. אבל יש נקודה שצריכה בירור. בכל זאת, איך אפשר להבין את אותן ההלכה? עד כאן זה ברור מה שאני אמרתי? אני רוצה קצת להוסיף, יש לי עוד כמה דקות, כיוון שהשיעור התחיל באיחור. אפשר עוד קצת? אפשר, אפשר. אפשר, אפשר. טוב. יש שאלה לגבי ההלכות של המלחמה. הלכות המלחמה זה קצת לא פשוט. למשל, לפי ההלכה, יש חיילים שנכנסים לתוך כדי מלחמה, נכנסים לאיזה בית. הם רעבים. הם פותחים את המקרר, אומרים, וואו, איזה יופי, יש חזיר. אוכלים או לא אוכלים? יש להם מנות קרב. הם יכולים לאכול את המנות קרב. מותר להם לאכול את החזיר, נכון? עד כדי כך שהתורה אומרת, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. כן, מדברת על המלחמה בכנען. מה זה בתים מלאים כל טוב? אומרת הגמרא, חזיר. כותלי חזיר. זאת אומרת שיש מה לאכול. וגם בורות חצובים אשר לא חצבת, יין נסך. הם צמאים, נכנסים פתאום לאיזה כנסייה, מוצאים את היין של המיסה. מי רוצה לשתות? שותים.
יש הזדמנות ליהודי קשר לאכול חזיר.
כן, יהודי קשר רוצה לאכול חזיר. אז הוא אוכל.
אז הוא עושה מלחמות.
נו, תגידו, מה? חזיר. חזיר, יין נסך, זה כול. הוא רואה גם בחורה. נכון? כתוב שם יפת תואר, וראית בשביה, ישת יפת תואר, וחשקת בה. כן? אז אמנם האורח חיים מסביר לנו שם שהוא הולך ללקט ניצוצות של קדושה. כן? אז זה ליקוט מעניין, כן? מחפשים ניצוץ, הבאתי, אבל אגב, הניצוץ הזה לא פשוט, כי צריך להביא אותו הביתה אחר כך. שלום בעלי היקר, איך היה במלחמה? הבאתי ניצוץ. זה לא מסתדר כל כך. אבל זה חלק מהתרבות המלחמתית של אותם הימים. למה התורה מתירה דברים כאלה? אמנם הרב קוק בעצמו בדרשות מדבר שור אומר שהתורה התירה כדי שזה לא יקרה. כי ברגע שדבר הוא מותר, אז כבר לא רוצים אותו כל כך. ככה אומר הרב קוק. לא, זה דבר נכון בפסיכולוגיה. כן? שמתירים את האיסור, אז האיסור מפסיק לפעול על הנפש. אבל בכל זאת, השאלה הזאת נשאלה על ידי הרב משה דוקטור זיידל, יודענו מכמה שיעורים קודמים, שהוא הזדעזע מהדברים האלה. אומר לו הרב קוק, מקור מספר אחד. אל תדאגו, אנחנו לא נקרא את כל המקור, כי אני התכוונתי רק לפסקה הראשונה, ואני כתבתי את זה במפורש, במייל ששלחתי. וענייני המלחמות. כן, זה שאלה ששואל דוקטור זיידל. הרב אומר לו, וענייני המלחמות. אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות. אם אתה לא אכזרי, בסוף יאכלו אותך. אז כדאי להיות אכזרי. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. אבל לא לדחוק את השעה. כלומר, אתה פועל כדי שבסוף יהיה טוב. כן, גם פרופסור לוינס כתב בספרו, דיפיסיל ליברטה, חירות קשה, שהאכזריות של עם ישראל היא זו שחינכה את עם ישראל ואת העולם כולו לחסידות וצדקות. ודע שבהלכות הציבור לא יחמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. התורה לא דורשת מאיתנו בענייני ציבור ופוליטיקה, היא לא דוחקת שאתה תתנהג במידת חסידות. למה? מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה. ואי אפשר שחסידות זה דבר שבא מצד החובה, כי אז הוא מפסיק להיות חסידות. ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה. וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. זה ההסבר הכללי. כן? כלומר, יש פה שני דברים. א', שצריך להילחם בצורה קשה נגד האכזרים, אבל יחד עם זה גם שההתעוררות המוסרית תבוא מעצמנו ולא מצד החובה ההלכתית. ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת. ומובן שמכל מקום היה הדבר, פה יש חידוש הלכתי גדול של הרב קוק, אפשר למצוא לו מקורות, אבל בצורה הזאת זה מנוסח במיוחד אצלו. ומובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין, לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא, ולא היו כל העניינים שווים. כלומר, לפני שיצאו למלחמה, בית הדין היה יושב ודן בינו לבין עצמו עד כמה מושחתת האומה שנגדה אנחנו נלחמים. אם היא מושחתת הרבה, אכזריות רבה. אם היא מושחתת מעט, מתחשבים. אני אביא לכם דוגמה הלכתית לדבר הזה. לפי ההלכה, כשיוצאים למלחמה, עושים מצור על עיר, אסור להשחית עצי פרי, נכון? עץ סרק מותר להשחית, עץ פרי לא משחיתים. תפוזים, מנגו, כל זה משאירים. אבל אלונים וברושים אפשר להחליט. כשיצאו למלחמה נגד מואב, בימי המלאכים, בימי יהורם מלך יהודה, לא, בימי יהושפט מלך יהודה ויהורם מלך ישראל, הנביא אלישע מצווה על המלך, בשם השם, הוא אומר, אתה הולך ללחם במואב, כל עץ טוב תפילו. אבל כתוב בתורה שעשו. כלומר, שמואב שפטו, הנבואה שפטה, שמואב יותר מושחתת. אז באותה מידה שלפעמים הנבואה מורה על אחמרה בדיני התורה, היא יכולה גם לדון באופן של הקלה על דיני התורה. לרחם יותר על האויב. לכן אומר הרב, ובעוונותינו הרבים, לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם ממיעוט השימוש המעשי. מאז איבדנו חוסננו הלאומי. עד אשר, כלומר, אין לנו הרבה ספרות הלכתית בנושא הזה, כי זה לא היה רלוונטי. עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עטרת תפארתנו במהרה בימינו, ואז שוב נתחיל לפסוק הלכות ופלפולים ודיוקים בענייני המלחמות. אבל יש מקור נוסף יותר מורחב בנושא הזה, והוא מודפס לפניכם במקור מספר 5. זה שתי פסקאות מתוך מכתב ארוך של 5 עמודים בערך, שהודפס באגרות ראייה במהדורה הראשונה, והוצא משם במהדורה השנייה. אחת הסיבות שהמכתב הזה הוצא, זה בגלל שהאיש שהרב קוק כותב אליו, הרב מכנה אותו בשם בני. ואומנם זה לא היה הרב צבי יהודה בנו, זה היה מישהו אחר שמצד החיבה הרב קוק מכנה אותו בני. אבל היה אפשר לחשוב כנראה שזה בנו של הרב קוק, ולכן במהדורה השנייה המכתב הזה הוצא.
זה סיבה מספקת?
זה סיבה מספקת, אל תדאג, זה הוחזר במאמרי ראייה. אז יש לך את המכתב, מה הבעיה? טוב, שם הרב דן עם אחת השאלות של השואל, הייתה לגבי האכזריות של המלחמות. אותה שאלה ששואל דוקטור זיידל, שואל גם השואל הזה. אומר הרב, הנבואה הצופה ברוח אלוהים חיים אל נשמת גוי ואדם, העידה על גזע המלאק שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי. שתרופה אין לו כי אם מחות זכרו. כלומר, כיוון שהמלאק הוא מנוגד לעם ישראל בתכלית הניגוד, אין ברירה אלא לחסל אותו טוטל. כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית מאבן המכשול היותר גדול. זאת הנבואה בעצמה היא הצופייה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה היותר בהירה כשיבוא יום, והאנושיות לא תמצא לה כל צורך בשום מפעל של שנאה. הרי אותם הנביאים הם אלה שאומרים לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בטוחים אנו שאז זכר עמלק כבר קלה ואינו ואינו. טוב, יש פה איזה בעיה בהעתקה. ושבע האומות, כלומר הכנענים, שרק מפני אותו השריד אשר נועלנו להותיר מהם, גרמנו לנו כל אותן הצרות החומריות והרוחניות, ולמדנו לעשות את כל תועבותיהן, שריפת בנים ובנות באש, וכל תועבות האמורי, אשר היום, אחרי אשר היד האלוהית הפיצה את ענני המאפליה האלה לכל עבר, לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשם. כלומר, האדם המודרני איננו מצליח לצייר לעצמו עד כמה רשעים היו אותם עמים קדמונים. אתה יקירי שואל, למה התייחסנו אליהם באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה לולי ההערה הטהורה של אור השם ודרכיו, אשר הערנו עליו במהלכנו ההיסטורי. הנצרות, לעומת זה, חפצה באמת. הנה, אתם רואים, מישהו אמר פה, רצית איזו מילה טובה על הנצרות? הנה. הנצרות חפצה באמת למחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך הערג של האור האלוהי אשר לישראל. אבל הלא ידענו. עכשיו הוא קוטל אותה בחזרה, כי יותר מכל מערכה של שנאה שפכה היא דמים, והרבתה מסתמה בגלל מחיקת השנאה. ולא עוד, אלא שבקפיצתה למהר את הקץ של מחיקת השנאה של אל הרשעה ונושאיה לפני זמנה, כל זמן שלא קלה עדיין המוץ, נתקע בזה את אור האמונה האלוהית מכל סדרי החיים החברתיים, והעמים החוצים בצילה הוכרחו להתגדר בתכונות אליליות במאמרכי ליבם ובדרכי חיים הכלליים. ואם תמצא לפעמים גם במקומות הרחוקים ניצוצי אורה של אידיאליות, כן, אפילו נגיד אצל העמים הפראיים אתה מוצא קצת ניצוצות של דברים טובים, שתוכל להמתיק על ידם את המרירות שהציוויונות הזרים פועלים עלינו, אין בכך כלום. עד רבה, עינינו טובה, אנחנו מסכימים להביט על הכל מתוך הספקריה של זכות. ולכן אנחנו גם מביאים לתוכנו ניצוצות אפילו מן העמים היותר מקולקלים. אני כאן מבקש לקרוא שבע שורות לפני סוף הפסקה, איפה שכתוב ואם. ואם מאותו הניצוץ הטוב שאולי יהיה אפשר למצוא למשל בתוך גל האשפה של נפש תורכבי מדע. כלומר, אם יבוא איזה צאצא של תורכבי מדע ויצטרף לעם ישראל, יצא באיזה זמן או כבר יצא מי שלימד תורה ברבים, נקבלו בשתי ידיים. והוא עדין בכל אותן הברכות הטובות אשר יוכלו להירחץ מגילולי בית אביה של המיתולוגיה היוונית וכל בנות הון, והסירות ידמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם מול אלוהינו. אבל כל אלה אינם רק ניצוצות. שימו לב איך שהרב מוכן לחפש ניצוץ קדוש בתוך הנפש המקולקלת של תורכבי מדע. לא רע. מה? הוא אומר שצריך לרחוץ את הניצוצות האלה מגילולי המיתולוגיה. כן. וכולי. בין מה שאפשר להיכנס מה לגבול ישראל לתוך הגבול, ובין מה שיוצא מפנים אל החוץ ויפסל ביוצא, אבל הכלל כולו בעינו עומד, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. לא ביקשתי להעתיק את כל המכתב כולו, אבל מי שיש לו סבלנות, שיקרא במאמרי ראייה את המכתב הזה, יש בו הרבה הרבה יסודות חשובים בנושא מהות המלחמות, והנושא שאנחנו נעסוק בו בעזרת השם בפעם הבאה יהיה תורת הסוד במשנת הרב קוק. כן.
אבל שאלה גדולה, נשאלת, אם מלחמות כל כך נצרכות, למה בעצם יש אידיאל של שלום? האם הכל ייעצר בעידן שלום? זאת אומרת, מכל המילות טובות בכל מקרה, שמלחמה זה לא ראוי, אבל בכל מקרה זה צריכים אותה. שאלה איך העולם מתקיים בעולם של שלום? איך אנו מביאים רעיון ואידיאל של שלום אם מלחמות כל כך נצרכות?
נו, אתה לא אופטימי?
נו, שאלה לכם, מה לענות?
הרב קוק מאמין שהאדם בסופו של דבר הוא טוב, רק הוא לא אומר את זה מתוך נאיביות,
לכן,
אלא מתוך ידיעת המציאות.
מה המשמעות בישעיהו שהוא רוצה שיפסקו את המלחמות, אם יש צורך בהם?
כל זמן שצריך.
לכן מה טעם להביא ידיעת כזה? כל זמן שצריך, מתי, לא ראינו מתי זה ייגמר הצורך הזה.
למה? זה ייגמר ברגע שאנחנו נקים, זה בדיוק הפסקה שם, הפסקה ת', שברגע שאנחנו נקים פה את הדגם של החברה האידיאלית, וזה יהיה דגם לייצוא, אנחנו נוכל להציע לעמים דגם התנהגות שיביא את הקודש לתוך חייהם, ואז הכל יהיה בסדר.
ואיך עולם יתפתח?
איך הוא יתפתח? הוא יתפתח מתוך נדיבות.
לא ראינו זה
מתוך,
לא ראינו
מתוך.
זה מלחמה, לא על שלום.
אולי צריך שיעור על השלום, אולי צריך שיעור על השלום. טוב, עד כאן להיום.